כל האוניברסיטה
אודיוורסיטי. אודיוורסיטי, the voice of Reichman University.
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
Hey there, Upper East Siders.
סתם, פה זה מחיר התהילה. אני שני שושן.
ואני עוד סופר.
ובכל פרק אנחנו נחשוף את הסודות, הדרמות והפשט כוכבים. אלה שממש ניסו להסתיר.
תתכוננו, כי אצלנו כל שמועה מוצאת את הדרך החוצה.
מתחילים.
כל האוניברסיטה.
בפרקים הקודמים של מחיר התהילה עם בריטני ספירס. אז דיברנו על זה שבריטני בילדות לא כל כך הייתה ילדה שראו אותה, תמיד רצתה להיראות, אבל איכשהו לא כל כך קיבלה יחס. היא מאוד הייתה לה תשוקה מאוד גדולה לעולם הבמה ולשירה ולריקוד, ושם היא באמת ראתה שראו אותה, והיה לה הרבה דיסוננס של תראו אותי ואל תראו אותי. דיברנו על הדרמה הגדולה שלה עם מייקל טימברלייק, שהוא בגד בה, ואז אחר כך היא בגדה בו, ואז לאחר מכן הוא לכלך עליה בתקשורת, והיא מאוד הופכה, והיה לה מאוד קשה עם זה, והגענו לשיא של הפרק, שהיא התחתנה בגיל 22. ואנחנו הולכים לדבר על כל השערוריות, ועל כל הדברים שהיא עברה במהלך הדרך הזאת. אז אני שני שושן, וכאן איתי נמצא הוד סופר, וברוכים הבאים לפרק של מחיר התהילה. עם בריטני ספירס, חלק ב' עכשיו. אחרי שהלב של בריטני נשפר מג'סטין טימברלייקס, היא נכנסה לתקופה חדשה בחיים שלה. היא חיפשה חופש, יציבות, מישהו שאוהב אותה בלי תנאים. ואז הגיע קווין פדרליין. רקדן רקע, בחור עם קסם אישי, חיוך שובה ותחושת ביטחון שכבש אותה מיד. הם הכירו בצילומי קליפ של בריטני, ומהרגשון היא הרגישה חיבור מאוד עמוק. סוג של גורל, כאילו זה אמור לקרות. בתוך חודשיים ספורים מלבד הם הפכו לבלתי נפרדים, ובספטמבר 2024, כשהיא רק בת 22, הם היו בתקופה מאוד קצרה של זוגיות, והם התחתנו ונוסעו בטקס חשאי בלוס אנג'לס. אפילו המשפחה שלה לא ידעה מזה. היא בכוונה גם לא סיפרה למשפחה שלה, כי היא ידעה שהם ינסו לעצור את זה. אז היא בגלל זה כאילו התחתנה ממנו בחשאי. עכשיו, בריטני תיארה את הרגע הזה, כאילו היא חופשייה. אני מחליטה, אני עושה מה שטוב לי, אתם לא שולטים בי, כאילו משהו מאוד צועק כזה של, זה my choice. זו החלטה שלי, אתם לא תגידו לי מי התחתן ומי להיות. אבל מצד השני, התקשורת לא נתנה להם כל כך הרבה מנוחה, כי קווין היו לו שתי ילדים מאישה אחרת. וכשהוא התחתן עם בריטני, הייתה לו אישה שהייתה בהיריון שני ממנו כבר. והציגו אותם בתור זוג מאוד שערותי, כאילו שבריטני הולכת על גברים עם נשים. כן, כן, כן.
הוא התחתן עם בריטני בזמן ש...
כן, עכשיו בריטני...
לאקסיט היה.
בריטני הייתה מאוד... כן, כן. בריטני הייתה מאוד תמימה. לא היו לו גם חברים באותה תקופה, לא כל כך היה לה עם מי לדבר, כאילו... והיא לא ידעה שיש לו שתי ילדים, הוא גם לא סיפר לה. רק בתקופה מאוחרת יותר של הקשר, מישהו בא ואמר לה, את יודעת שיש לו שתי ילדים, נכון? ואז היא התעמתה עם קווין, אמרה לו, מה, יש לך שתי ילדים? ואז אמרה לה, כן, יש לי שתי ילדים. ואז אמרה לו, לא תכנת לספר על זה משהו? ואז הוא אמר, כן, תכנתי, אבל יותר מאוחר להכירך אותם. כאילו, הוא פיל אותה סוג שלו כבר בפח. הבחורה מאוהבת בו, רוצה אותו וזה, ואז כאילו, סיפר לה שיש לו שתי ילדים. הוא רצה כסף. הוא רצה את התהילה שלה. הוא ניצל את בריטני. כאילו, הוא אהב אותה, היא אישה מאוד יפה, מאוד מושכת, מאוד מעניינת. כמובן, כאילו, אופי שלה מטורף, אבל זו אישה עם כוח, זו אישה עם מעמד שיכולה בשנייה לשנות לך את החיים.
עכשיו, וגם להרוס לו את החיים.
נכון, תלוי איך אתה לוקח את זה. ומקווין נולדו להם שתי ילדים. בנה הראשון...
היא המשיכה להיות איתו עדיין.
כן, כן, היא המשיכה, היא התחתנה איתו.
לא
אכפת לה, היא אהבה אותו, זה היה בשביל הסוג של מרד, כאילו אני מתחתנת איתו וזו החלטה שלי ואני עושה מה שבא לי. היא מאוד היה לה חשוב להראות את עצמה, שיש לה בחירות. עכשיו, לבריטני ולו היו שתי ילדים. ב-14 בספטמבר נולד הבן הראשון שלה, שון פרסטון, וואי, עמק עם ה... עם הדיקציה שהגרועה שלי.
תסלחו לנו על האנגלית
של שני. כן, תסלחו, ושלושה חודשים מאוחר יותר היא נכנסה להיריון שוב, והיא הייתה כל כך מאושרת שיש לה ילדים, אבל עם זה, הפפרצי לא נתן למנוחה, הוא הלך אחרה למקולת, לקניון. בכל רגע ורגע הם היו שם, אפילו כשנסע ברכב. עכשיו, אני רוצה להראות לך תמונה, ואני רוצה שתתאר לי את התמונה הזאת, אוקיי?
Go girl, show me.
או תתאר לי מה אתה רואה בתמונה הזאת.
אני פשוט רואה את בריטני עם משקפיים באוטו, והיא פשוט מחזיקה את הילד בזמן שהיא נוהגת.
נכון. עכשיו, התמונה הזאת היא הוריה שערוריה ענקית. בריטני קשירה בכלל להיות אימא. אין לה
כסף לכיסא
תינוק? איך היא מחזיקה ככה את הילד שלה? ברור, יכולה לקנות אלף כיסא תינוק.
לא הבנתי.
עכשיו, למה בעצם היא החזיקה את התינוק? כי הפפרצי לא נתנו לה מנוחה. היא רצה בסך הכל להסתלק משם, ללכת כאילו, ופשוט, היא רק יצאה כאילו מהחניון, ורצה כזה ללכת למקום מסתור בשביל שיתנו לה שקט. פשוט רטפו אחרינה. היא כל כך מיירה כאילו כבר להסתלק משם שהם לא יציקו לה, זה שהיא כבר החזיקה את שון הבן שלה ביד. עכשיו, באמת שזה, התמונה הזאת הראה בה, לאחר מכן כשהיא וקמין התגרשו, סוג של חוסר אחריות, סוג של היא לא קשירה להיות אימא, איך היא עושה דבר כזה, איך היא מחזיקה את הילד כאילו בצורה כזאת, זה נוראי. ועכשיו, חשוב לציין שלמה כאילו הפפרצי נתן לעשות דבר כזה? למה הוא צילם אותה ושאל אותה שאלות כאילו מאוד חודרניות? זה כי בריטני היא בחורה מנומסת מהדרום. היא כאילו בחורה שפונת לכולם, סר, מדאם, אקסיוז מי, כאילו מאוד מנומסת. אין לה את החוצפה הזאת, אין לה את הביצ'יות. אם אני הייתי במקומה, ססה לי מהעיניים, אוף אוף, לפני שאני מביאה לך משהו על הראש.
הטבריאניות.
כן, הטבריאניות, זה כאילו, אין לה את החוצפה הזאת, אין לה את החוצפה הישראלית, היא מאוד מנומסת. וב-2006, כשנולד הילד השני שלה, ג'ייטן סמית, היא כמעט לא הופיעה, היא רצה להיות אימא במשרה מלאה, וכל תמונה שלה הפכה להיות כותרת. עכשיו, בריטני הייתה כאילו בהיריון במשך כאילו שנתיים רצוף, אז היא הייתה מלאה. אז כולם אמרו, בריטני בלי איפור, תראו אותה איך היא נראית, בריטני מלאה, תראו אחת איך היא נראית. כאילו, יפים שלי, שחררו מהבחורה. כאילו, מה נסגר איתכם? היא בהיריון, היא בן אדם נורמלי, היא בן אדם כמו כולנו, היא לא איזה, לא יודעת מה.
היא הפסיקה להוציא שירים?
כן, היא הייתה בריאון, היא הייתה צריכה קצת חופשה, אתה יודע.
אז רגע, מה התחום פעילות שלה?
היא פשוט הייתה אימא במשרה מלאה, היא רצה לדאוג לילדים שלה.
עד איזה שנה זה היה, עד 2016?
עד 2008 כזה.
עד 2008, זאת אומרת, התחום פעילות שלה 8 שנים.
2007, כן, 2007.
8 שנים היא עשתה קריירה מטורפת?
מה, הילד הראשון שלה ב-2004 נולד, הילד השני ב-2006, כאילו, לא, לא, סליחה. 2004 הילדים שלה נולדו, 2006, כאילו, היא לקחה הפסקה כזה, אוקיי? סבבה, ואז כזה 2007 התחילה קצת להוציא אלבומים וזה, היא פשוט רצה כאילו להיות עם השתי ילדים שלה בבית. עכשיו, קווין לא כל כך היה אבא תומך, כאילו, מה זה לא היה אבא תומך? הוא לא היה אבא נוכח. הוא מאוד רצה להצליח בקריירת ראפ שלו, ורצה להיות עם התעשייה, ופחות כזה הקדיש זמן לבריטני, ליחסים בינו לבינה, ויותר התעסק בעצמו. עכשיו, בריטני מאוד שמחה בשבילו, יאללה, עוף על עצמך, תהיה כוכב רפ. אבל הוא חזר הביתה עם סיפורים כאלה מוזרים. את לא מנה, ישבתי עם לינזי נואל באיזושהי מסיבה, וגם ראיתי ג'סטין טימברלייקס, ובריטני, נראה לך שאכפת לי מהאנשים האלה? בוא תדאג לי לילדים, בוא תהיה איתי כאילו בבית.
יש מטרנה לילד, תעשה לו מטרנה. תחליפה טיטול.
מה נראה לך שאתה עושה, אחי? ופשוט היא התעצבנה עליו, אבל בריטני כל כך רצה להיות אמא, היא כל כך רצה שיהיה לה את המישהו הזה להישען עליו, היא כל כך רצה כאילו אהבה, שלא היה אכפת לה, היא אמרה, טוב, אני מקבלת את זה.
שתלמד בילנה דל ריי, הולכת על ראפ.
היא פשוט הייתה אישה שלא העריכה את עצמה מספיק, זו הייתה הבעיה שלה, שלא הייתה לה אהבה מספיק מאוד גדולה. היא לא העריכה את עצמה מספיק. ובנובמבר 2006, היא הגישה בקשה לגירושין, והיא לא רצתה את הבקשה הזאת, היא לא רצתה להגיש גירושין, פשוט מה שקרה זה העורך דינים של קווין, אמרו לה, עדיף שאת תעשי את זה, עדיף שזה יבוא ממך, זה יבוא לטובתך, כאילו שכנעו אותה.
הם החליטו ביחד להתגרש?
לא, זה קווין כאילו רצה להתגרש, והיא לא רצתה, אבל היא פשוט כאילו אמרה, טוב, אני לא אשאר עם מישהו שלא רוצה אותי, נכון?
הוא בגד בה?
לא ידוע לי שהוא בגד בה או משהו. לא ידוע, אבל האמת היא, קווין דיבר עליה בספר שהוא כתב, והוא אמר שיום, ביום של החתונה שלהם שהם התחתנו, היא התקשרה לג'סטין טימברלייק, וביום של החתונה. ואז אחר כך הוא שאל אותה, למי התקשרתי, מי דיברתי עם אמא שלך? ואז הוא אמר, לא, דיברתי עם ג'סטין. רק רציתי לשחרר את מה שיש לי על הלב שלי.
כאילו, אתה מבין, זה הזיה. ואז הוא אמר, רגע, מה, אם זה אני מתחתן, אם זאת האישה שאני מתחתן איתה, שהיא מתקשרת לאקס שלה יום בחתונה שלנו, כאילו, מה קורה פה?
ולאסתר ששתי ילדים זה בסדר.
נכון, צודק, זה לא בסדר. הזוגיות הזאת מההתחלה הייתה רעילה. עכשיו, קווין, כאילו, בריטני הגישה מעמדות לגירושין, למרות שהיא לא רצתה. ועורך דינים של קווין אמרו לה לעשות את זה. וזה בעצם, במקום להוציא אותה באור חיובי, זה הוציא אותה באור מאוד שלילי. בריטני הורסת משפחות, בריטני בקריסה זוגית, האמא צעירה, כאילו, היא מסוגלת בכלל לגדל את הילדים שלה, כאילו הוציא אותה מאוד באור רע. שוב, היא מסכנה, היא אומללה, ואף אחד לא רואה אותה. רואים רק את הצהוב, רק את הרשף. ככה אומרים רשף? רשף? לא חשוב, אתה יודע מה?
רפש.
יפה, ככה אומרים את זה. עכשיו, קווין דרש משמורת מלאה לילדים, והמאבק ביניהם נמשך חודשים ארוכים, זה היה מלווה בצילומים קשים של בריטני, שהיא מאבדת שליטה. או, תאר לך, מה זה אמא שלוקחים ממנה את שתי הילדים שלה?
במיוחד שהייתה במשרה מלאה, מה?
כן, היא הייתה אמא, היא הציגה את עצמה כפתור אמא מדהימה, שהיא מאוד אהבה את הילדים שלה, ברור שהיא אהבה מאוד את הילדים שלה, היא נלחמה עליהם בשיניים. עכשיו, מה היה קורה אם... אם אמא שלך, כאילו, פתאום מחליטים ביום אחד שלוקחים ממנה אתכם, מה היית עושה? כאילו, מה אמא שלך היית עושה, אתה חושב?
היית עושה הכל כדי לדבר איתנו.
נכון. אתה יודע מה בריטני עשתה?
מה?
בריטני עמדה מחוץ לבית של קווין, בוכה, דמעות, דמעות, ומתחננת בפניו. בשער הגדול שלו, בבקשה, בבקשה, קווין, תן לי לראות את הילדים שלי. והוא לא ענה לה, ולא דיבר איתה,
התעלם. איך הממשלה החליטה לתת לו ולא לה?
מה, מה לתת? חכה, תכף אני אסביר לך. כאילו בבית המשפט, בבית המשפט, אני אגיד לך, בבית המשפט פשוט הוציאו את בריטני לא קשירה. הוא גם סיפר כל מיני סיפורים שבריטני עשתה, ופשוט כאילו התקשורת גם הוציאה אותה מאוד רע. התמונה הזאת גם שהראיתי לך, שהחזיקה את הילד שלה בנהיגה, זה הוציא אותה כלא קשירה. ועוד כמה סיפורים שהוציאו אותה לא קשירה, שקווין סיפר בבית המשפט, כמו נגיד לדוגמה, הוא סיפר שהיא החזיקה סכין מחוץ לחדר השינה שלהם, והסתכלה עליהם ישנים. עכשיו, הוא אמר, כאילו, חשבתי שהיא הולכת לרפור אותם, אבל היא אמרה, לא,
זה... קרי חביתה.
אבל היא אמרה, לא, זה כי אני פרנואידית, וחשבתי, זה פשוט הוציא אותה.
פרנואידית.
היא מסתם, זאת בריטני, נו, אין מה לעשות. הוא הוציא אותה פשוט לא קרה. הוא גם הבאת מלא סיפורים, הוא הוציא אותה רע.
היא אימתה את הסיפור, היא אמרה שזה באמת קרה.
היא פשוט סיפרה...
היא אימתה את זה, אמרה שזה נכון.
היא אמרה שהוא פשוט ממציא, אבל אתה מבין, כאילו... למי יאמינו, לבריטני או לא. פשוט מה שהיה זה שקווין הוציא אותה ממש לא קשירה, והיו לו עורך דינים יותר טובים ממנה. עכשיו...
עם כל הכסף שלה.
כן, עם כל הכסף שלה.
כל התהילה, הוא אכל אותה.
אני אגיד לך מה, זה לא שנתנו לו את הילדים, פשוט כאילו היה מאבק משמורת, והשופט היה יותר לטובתו של קווין. והוא החליט שהילדים כרגע נשארים על קווין עד פסק דין חדש. עכשיו, במקום ש... עכשיו, בריטני, כאילו, היא לא הייתה בן אדם אלים, היא הייתה בן אדם שהוא מאוד חברותי וטוב, היא לא, אין לה את החוצפה הזאת, כמו שגם אמרתי. פשוט, מה שהיא עשתה, זה בכתה לו מחוץ לבית, כשיורד יש שם זלפות, ומאחורי הגל של פפראצי, מצלם אותה.
אפשר לראות תמונה.
כן, אני אראה לך תמונה, לא מצאתי אותה, אבל אני אראה את זה לעמוד האינסטגרם שלנו, והיא פשוט בוכה דמעות, והפפראצי מצלם אותה. וזה סצנה מאוד קשה, כאילו, אתה לא רואה שהבחורה נמצאת בקריסה שלה, בהתמודדות הכי גדולה שלה? מה אתה מצלם עכשיו? כאילו, התייחסו פשוט לבריטני בתור מכונה של כסף. לא התייחסו אליה בתור בן אדם עם רגש. רק איך ג'סטין ביבר אמר לי, only money, 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 money. אתה מכיר את הסרטון הזה שלו? והוא צודק. אבל פרטי זה משנה אותם, רק כסף. לא בן אדם עצמו. זה עצוב. ובריטני פשוט הייתה בדיכאון מאוד קשה. היא חוותה... עיבוד שליטה, והיא פה חטפה עצבים. היא נכנסה, נגיד, ב-2007, היא החליטה שהיא עושה מעשה, היא נכנסה למספרה בלוס אנג'לס, וביקשה מהספרית לעשות לה גלח. והספרית אמרה לה, hell no, אני לא עושה לה גלח עכשיו, נראה לך, אני מתעסקת איתך. ואז פשוט בריטני אמרה לה, give me the machine, ועשתה גלח בעצמה. והפפרצי צילם את זה מחוץ, ומשתוללו ונהנו, וכאילו, הם לא רואים שזו בחורה שזועקת לעזרה. Yeah. עכשיו, בריטני אמרה שזה בשבילה היה רגע מאוד מכונן.
את יודעת מה זה מזכיר לי?
מה זה מזכיר לך?
את לי גרינר עושה כך.
לא לי גרינר, נהנה טייב. נטע עם הסגר אחד.
אני אקרין, אני אבדקי.
אני אבדוק, אני אבדוק את זה סגור. קיצר, אז בעצם זה היה רגע מאוד מכונן עבורה, שהיא עשתה את הגל הזה, כאילו היא אמרה לעצמה, אף אחד לא יכול לבוא עליי, אני חופשייה, אני עושה מה שבא לי, אבל זה בא מאוד לרעתה בבית המשפט, זה הוכיח שכאילו היא...
עוד יותר משוגעת.
עוד יותר משוגעת. עכשיו, אחד, אני רוצה להראות לך עוד תמונה, שתתאר לי מה אתה רואה.
תמונה אהובה עליי, חברים. פשוט רואים אותה. בלי שיער, עם מטריה, ויש עוד תמונה שלה גם שהיא תוקפת את, את החלון, נכון?
נכון, את הרכב. את הרכב, אוקיי, תביא לי את הפלאפון חזרה. עכשיו, אני אתעכב איתך על התמונה הזאת.
אוקיי.
הנקודת, זה היה אחד הרגעים הכי קשים של בריטני. ב-2007 היא מנסה לצאת מהחניון של, מהבית של בעלה, כי היא בעצם רצתה שוב לראות את הילדים, והיא הייתה בתוך האוטו.
האקס שלה לא בא.
כן, סליחה, האקס שלה. הגרוש שלה. היא רצתה לראות את הילדים, וקווין לא נתן לה. ופשוט מה שקרה זה שהיא הייתה בתוך האוטו, וניסתה לצאת מהחניה, ותחשוב שמלא בפרצית, מצלמים אותך, תקשיב, אתה חוטף רק מהפלש עם אפילפסיה, אתה לא מסוגל לראות. היא פשוט חטפה עצבים. עכשיו, בריטני היא כל כך מנומסת. היא לקחה מטריה, ובמקום לתקוף איזה פפרצי, להעיף לו כאילו ככה אחד לראש, מה היא עשתה? הלכה למכונית, בום, 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 אפילו לא השאירה סריטה באוטו. כאילו, אתה קולט איזה בחורה. זה הוציאו אותה כאילו תוקפנית, חסרת שליטה, אבל הבחורה כאילו רק תקפה אוטו, אפילו לא שברה חלון, היא רק בום בום, תרחקו כאילו.
היא דיברה על זה כאילו בספר גם?
היא דיברה בספר כאילו שהוציאו אותה משוגעת, שכאילו הצהוב הזה, הרשף, מה שרושמים כאילו בכותרות, בריטני חסרת שליטה, בריטני מתחילה להקות, כאילו, עכשיו מה היא עשתה? בסך הכל כאילו נתנה מכה למכונית, כאילו, ולא שברה חלון, לא שברה כלום. ופשוט התקשורת הציעה אותה משוגעת, וזה ממש בא לרעתה. והיא הייתה בסך הכל בת 22. זה
נורא. היא מה? בת 22?
היא הייתה בת 22. מה? היא הייתה מאוד עם הצעירה, כן. פשוט כאילו באותה...
זו תמונה מגיל 22?
כן, כן. באותה ימים היא תועדה גם בוכה, שהיא נוהגת עם ילדים ומצלמות רוטפות אחריה, והתקשורת תמיד הייתה עליה, תמיד הייתה עליה, לא משחררת, פשוט לא משחררת. כאילו, היא הייתה מבחינתה מצגה, והם ראו רק כסף בעיניים שלהם, ולא ראו את הבן אדם שהוא חווה משבר אמיתי כל כך. בדיעבד בריטני מספרת שזו הייתה תקופה הרגישה ששברה לה משהו בפנים, לא רק בגלל הגירושין, אלא בגלל שהיא הרגישה שהעולם כולו החליט שהיא כבר לא בן אדם, אלא סיפור למכור איתו למגזינים. הוציאו את בריטני משוגעת, שבסך הכל היא רצתה לראות את הילדים שלה. אם תשאלו כל אמא מה הייתה עושה, היא לא הייתה מתנהגת בצורה כל כך עדינה כמו שבריטני עשתה, היא לא הייתה מחכה מחוץ לבית של הגרוש שלה, ואומרת לו, תן לי לראות את הילדים. היא הייתה שורפת, שורפת את כל לוס אנג'לס. וזה, וכאילו, ציוטה כל כך פסיכית, ברמה שאם חושבים על זה, רואים בחורה מאוד הגיונית. עכשיו, אני רוצה להראות לך תמונה, או תמונה, אנחנו אוהבים תמונות, ואני רוצה שתאר לי מה אתה רואה בתמונה.
אוקיי, אני פשוט רואה מלא אנשים, אז זאת בריטני על המיטה שם?
כן, כן. תעביר עוד תמונות.
פשוט באמבולנס.
אוקיי. עכשיו, אני אספר את הסיפור. בריטני, ב-2007, קווין נתן לה לראות את הילדים שלה, והיא בדיוק הלכה אותם. עכשיו, קווין הגיע בשביל לקחת אותם, וזה היה לפני הזמן שהוקצב לה. כאילו, הוא לקח אותם שעה לפני. ובריטני, השומר ראש בא ונכנס לאמבטיה שלהם בזמן שהיא מקלחת את הילדים, ואמר לה, אני צריך לקחת את הילדים. והיא אמרה לו, תן לי עוד כמה דקות איתם, בבקשה, אני רוצה כמה דקות איתם. ואז הוא אמר, אני אראה מה אני יכול לעשות, ופשוט נעלה את האמבטיה. אוקיי? נעלה את החדר אמבטיה. ואז היא נעלה אותה מחוץ לחדר אמבטיה, הם אמרו לבריטני, בריטני נפתח את הדלת, ואז היא אמרה, לא, תנו לי עוד כמה דקות איתם בבקשה. זו צעקה של אמא שרוצה את הילדים שלה.
אבל את מבינה שמה שאת מספרת, זה משהו לא שגיר, כאילו, לא סבבה.
היא פשוט פחדה.
גם אם את אומרת שזה צעקה של אמא, אבל מצד אחד, זה אנשים שרואים את זה, אומרים, טוב, כאילו, היא נועלת אותם באמבטיה.
אבל הם היו איתה, הם היו איתה בחדר, הם היו איתה בחדר, אבל תחשוב שקווין...
סבבה, את מתארת את המצב הזה, אני מתארת את זה מצד אובייקטיבי, מצד ה...
אני לא חושבת שזה צד כל כך אובייקטיבי. קווין לא...
זו האמת שלי.
סבבה, זאת האמת שכבר לא מתווכחת, אבל קווין
פשוט היה לוקח לה... אין לי משהו נגד בריטני חליל לחברים.
רגע, תקשיב, אבל מה עם זה שקווין היה לוקח לה את הילדים ולא היה מחזיר לה אותם באותם זמנים, ולא היה מכניס אותה לבית שלה אפילו?
הוא נעל אותם במקלחת?
לא, אבל היא פשוט רצתה כמה דקות איתם, אתה מבין? זה לא שעכשיו היא החליטה להשאיר אותם איתה לנצח.
זו האמת שלי שאני...
זאת האמת שלך, ואני סבבה איתה. תעשי מה שאתה רוצה. עכשיו, מה שקרה זה שהשומר ראש נכנס לשוב, דפק לה בדלת, ואמר לה, תקשיבי, הכל טוב, אני אתן לך להיות עם ילדים, רק תפתחי את הדלת. איך שבריטני פתחה את הדלת, פתאום בגל של משטרה שתפס אותה, ולקח אותה על הנונקה, ואז היא אמרה, מה אתם עושים? מה אתם עושים? בסך הכל רוצה להיות הילדים שלי, אני לא משוגעת, אני לא מטורפת, אני רק רוצה להיות עם הילדים שלי. ופשוט היה עליה כל כך הלאום, שמו אותה על הלונקה, וצלמים, וזה, וכאילו מה היא כבר רצתה? לראות הילד, להיות עם הילדים שלה עוד קצת זמן? תוך 72 שעות, אפילו פחות, הוציאו אותה כמו בבית חולים, אמרו שהיא תקינה לגמרי. עכשיו, בסופו של אותו לילה, אחרי אותו לילה, אמא שלה התקשרה אליה. אמרה לה, בריטני, אנחנו מרגישים שמשהו קורה, המשטרה מחפש אותך, בואי נפגש בבית, בבית החוף. בריטני לא הבינה על מה כל כך מדובר, והיא פשוט כאילו אמרה, טוב, מה עשיתי? למה המשטרה מחפשת אותי? והיא הגיעה לבית החוף, פתאום היא רואה, תקשיב, כמו סצנה מהוליווד, מסוקים עולים, בריטני, בריטני, סטפ סייז, זה, זה, זה. והיא מסתכלת על אמא שלה, ואמא שלה כאילו, יש עליה מבט חשוד, ואז היא אומרת לה, מה, זה בדיחה? מה קורה פה? ואז מה שקורה זה שבאים משטרה, עוצרים את בריטני ולוקחים אותה בכפייה להשפוז, ובריטני אמרה, מה עשיתי? מה עשיתי? למה אתם עוצרים אותי? למה זה מגיע לי? כאילו, למה זה מגיע לה? זה לא מגיע לה. למה שיצרו אישה שלא עשתה כלום? היא לא הייתה משוגעת, היא סיפרה בספר שלה שהיא לא לקחה סמים חוץ מסם של דיכאון, כאילו. וסתם עשו לה טראומה, לא רבל בחפה. עכשיו,
מה זה סם של דיכאון?
אמרתי לך. זה לא, כאילו, פשוט כאילו תרופות נגד דיכאון. זה מה שהיא לקחה באותה תקופה. עכשיו, ג'יימס, ברגע שהיא יצאה מהמוסד של הפסיכיאטרי, ג'יימס פירס פנה לבית המשפט וביקש לשים אותה תחת אפוטרופוס. כלומר, מצב משפטי שבו אדם אחר שולט בהחלטות הכלכליות, הרפואיות והאישיות שלה. בית המשפט אישר את זה בטענה שבריטני לא קשירה לדאוג לעצמה, ובריטני מהצד שלה אמרה, סבבה, אין בעיה, תביאו לי אפוטרופוס, אבל כל בן אדם אחר, אפילו מהרחוב, רק לא את אבא שלי.
כן, למה?
כי אבא שלה, הוא התעלל בה בילדות, כאילו, הוא היה בן אדם לא, שהוא היה שותה מלא אלכוהול, בן אדם שאכפת לו רק מכסף, הוא תמיד, כאילו, לא אף פעם לא עזר לה, אף פעם לא תמך בה, היא לא שמחה עליו, היא לא הרגישה שהיא יכולה לפנות אליו כל כך.
אבל הוא אבא שלה בסך הכל.
אבל הזוגיות שלהם הייתה מאוד רעילה.
המערכת יחסים.
המערכת יחסים שלהם הייתה מאוד רעילה. זה לא אבא ובת שהוא דואג לה, שהוא בודק לה משלומה. הוא אף פעם לא היה בקשר
איתה. והאימא בתמונה?
האימא, כן, היא גם בתמונה. אני תכף אצלו להקטע עם האימא. בכל מקרה, בית המשפט פסק שהוא זה שהולך להיות אחראי על בריטני, ואבא שלה לקח לה את הרכוש, האחראי על הכספים שהיא מכניסה, ומוציאה, ואם זה לא מספיק, הוא היה אחראי גם על הנפש והמוח שלה. כשהוא עבר אליה לבית, הוא הסתכל לה בראשון שלהם ואמר, מעכשיו אני בריטני ספירס. אני אחראי פה. את פשוט תשבי בצד.
חולה נפש.
עכשיו, איפה אימא של בריטני? כאילו, איפה היא באותם רגעים שהבת שלה צועקת לעזרה? איפה אתה חושב שהיא הייתה?
מה עוד פעם?
או תהיה מרוכז, אחי. אני אגיד לך מה, נשאל שוב את השאלה. איפה אתה חושב שלאימא של בריטני הייתה באותם רגעים?
בצד של האבא?
כן, האימא. איפה האימא של בריטני הייתה?
בעבודה, לא יודע.
מה בעבודה? דפוק, הבת שלה נמצאת כרגע במצב פסיכי, אוקיי? היא לוקחים לה את הזכויות שלה ונותנים לה תרופות. איפה אימא שלה? איפה אתה חושב שהיא אמורה להיות באותם רגעים?
איתה ביחד.
יופי. אתה יודע מה אמא שלה באמת עשתה?
מה?
אמא שלה, במקום להיות עם בריטני, ולדאוג לה ולשאול מה שלומה, היא החליטה לשווק את הספר שהיא הוציאה לאור. אוקיי? על איך זה להיות אמא של בריטני, ועל איך היא דאגה לה כל השנים, ועל להראות שהיא אמא מושלמת, והיא הופיעה בכל מיני תוכניות אירוח, אבל היא לא באמת הייתה שם בשבילה. איזו מין אמא לא דואגת לבת שלה, שהיא נמצאת בנקודת שפל הכי נמוכה שלה. היא אף פעם לא שאלה אותה מה קורה איתה, מה, היא לא ביקרה אותה, היא לא כלום, פשוט כאילו נתנה לאבא לעשות את האחריות הזאת.
איזה ספר היא הוציאה אבל?
היא הוציאה ספר על החיים שלה, ועל איך זה להיות אימא של בריטני ספירס, ואיך זה, ובקרון על החיים שלה פשוט היא סיפרה. זה זה הספר, והיא קידמה את המחירה שלו, והיא עדיפה לדבר על עצמה, ולא לבדוק מה שלומה של בריטני. מה שבריטני עברה זה באמת גיהנום. זה... כאילו, אני רוצה לראות מישהו שלוקחים לו את כל החופש שלו, את כל התחושה, את כל מה שהוא רגיל לעשות. לשאול, כאילו, אם מותר ללכת לשירותים, כן או לא. אם מה מותר לי לאכול, אם אני יכולה לשמוע מוזיקה עכשיו. זה פשוט לקחת לך את החופש. תחשוב שאמרו לה כמה קלורית היא מכניסה לפה. אם היית צריכה לשאול, כאילו, אם אני יכולה לאכול שוקולד. באיזה עולם, כאילו, מחליטים לה על מה לאכול, על מה לשמוע ועל מה לעשות. גם בריטני הייתה מקבלת...
הכריחו אותה להוציא מוזיקה גם?
כן. הכריחו אותה...
היא הוציאה מוזיקה גם בזמן הזה?
היא הוציאה... זה מה שנתן לה גם את החופש, כאילו, להוציא מוזיקה. כאילו, זה מה שגם נתן לה מאוד לתחושת ביטוי, מאוד גבוהה. עכשיו, זה כאילו בריטני גם, כי היא הייתה מאוד עשירה. כאילו, האישה הזאת הרוויחה מלא מלא כסף. ובעצם מה שקרה זה שאבא שלה נתן לה משכורת חודשית. אתה רוצה לנחש כמה כסף?
5,000 שקל בחודש.
לא. ממש לא. כמה? תוריד.
מה?
דבר איתי בדולרים.
$1,000 בחודש.
אוקיי, לא. אבל זה קרוב. היא קיבלה $2,000 בשבוע. ותחשוב שבריטני, היא סיפרה שהיא רצתה לקנות נעל ולא עלה מספיק כסף בשביל לקנות הנעל הזאת. ואבא שלה גם לא נתן לה כאילו כסף, לא אישר לה. עכשיו, בריטני הייתה חיית עבודה. היא הכניסה מלא מלא כסף. יום אחד היה איזה סיבוב פעות מתיש, והיא החליטה לפנק את הרקדנים שלה ולשלם את החשבון שהוא היה איזה $1,000. היא באה להעביר את הכרטיס אשראי, היא אמרה, יאללה, עליי, אני מפנקת. כן, בריטני, וכולם, יש, בריטני, פנקת אותנו. ומה קרה? הכרטיס לא עובד. תראה, איזה פדיחה. אם היה, הכרטיס שלי לא עובר.
אבל סתם שאלה. באה בריטני למסעדה, סבבה?
לא, היא פשוט... לצורך
העניין. למה היא צריכה לשלם? אני באמת שואל, כאילו, באה בריטני עם הרקדנים שלה, שטאפ, לא יודע מה, כאילו, מפרסם את המסעדה.
לא, היא לא צריכה שטאפ. אם בריטני כל כך רוכבת מפורסמת, שהיא לא צריכה שטאפ.
סבבה, אבל כאילו, למה לא חינם? למה היא צריכה לעשות את הפעולה של לשלם?
לא יודעת, אין לי מושג, לא יודעת, לא.
גם תנעל, שהיא לא רצתה.
אבל אין, זה
באותה... קחי תנעל.
אין, באותם תקופה זה...
חוטי, כאילו, בריטני ספירס.
אני לא יודעת למה זה לא היה ככה, אבל נראה לי שבגלל שהיא בחורה מאוד מנומסת, היא לא העיזה בכלל להגיד בוא נעשה שיתוף פעולה. גם אבא שלה הוא זה ששלט עליה, אתה מבין? הוא זה שאחראי כאילו על מה היא תעשה שיתוף פעולה, על מה היא זה, אז כאילו זה היה די בשליטה של אבא שלה, זה לא היה בשליטתה, כל העניין הזה. אז בעצם תחשוב שכאילו בריטני מכרה 90,000 כרטיסים בהופעה שלה בווגאס, וכל מופע שלה הכניס אלפי דולרים, ולא עבר לה אשראי, כאילו איזה בושות. ובתוך כל זה... למה בריטני בעצם?
מי שילם? אחד מהרקדנים היה
לארץ? הרקדנים כאילו שילמו כל אחד בנפרד, כאילו אין מה לעשות, ככה זה יצא. ועכשיו, למה אתה חושב מה היה המוטיבציה של בריטני לשתף עם זה פעולה? למה היא לא עצרה הכל ואמרה, סטופ, אני לא רוצה את הפוטרופוסט, אני אעשה הכל בשביל לצאת ממנה. למה היא המשיכה?
קודם כל שלא עשה את זה יותר משוגעת, שהיא תוכל ביום מן הימים לראות את הילדים.
נכון,
הילדים שלה. זה הדרך היחידה.
הילדים שלה זה היה המניע. היא שיתפה פעולה עם האפוטרופוס, כי זה נתן לה אופציה לראות את הילדים שלה. היא פשוט אישה שהקריבה הכל למענם, כולל את הנפש שלה. ואבא שלה היה מכריח אותה לעשות סבב הופעות ללא הפסקה, ללא מנוחה. ופעם אחת בריטני ביקשה חופש בשביל לבלות עם הילדים שלה בקיץ, וגם זה לא נתנו לה. פשוט זה נורא, כאילו, אם תסתכל על ההופעות שלה, אני גם עלה את זה לעמוד אינסטגרם שלנו, אם תסתכלו על ההופעות שלה, אתם תראו שהיא לא נותנת נשמה. שהיא מאוד רובוטית, שהיא מאוד טכנית. גם היא הייתה בת 37 באותה תקופה.
מה?
כן, היא כבר לא הייתה בת 17, ומאוד ניסו כאילו לגרום לה להיות עדיין בת 17, עדיין כאילו רוקדנית, עדיין פרולנית.
לא הבנת איך קפצנו בשנים.
כי זה 13 שנה, 13 שנה שהוא שלט בה. אני עכשיו מדברת על התקופה שהיא הייתה ב-2017 בערך, 2016. כן, 13 שנה.
די.
כן, 13 שנה הוא שלט בה. עכשיו, הסיבוב הופעות שלה הייתה בווגאס, והוא נתן לה כל יום להופיע אותו מופע. אפילו נתן לה משהו לשנות אחד. וכשפעם אחת כאילו אמר...
לא היה לה דעה? לא היה לה החלטה בשום דבר?
היא ניסתה, אבל כולם כאילו אמרו לה לא, זה לא שלך.
נגיד, יש כבר שירים שכבר לא מתאים לגיל מסוים.
נכון, אבל לא נתנו
לה. לשיר לילדים.
לא נתנו לה. פשוט כאילו, אבא שלה החליט על המופע, וזה מה שהיה.
גם מבחינת מיניות, כי זו, היא כבר לא בת 17-20.
אין, אתה מבין, זה אבא שלה שלט לה לכל, אבא שלה אמר, תעשי ככה, אני בריטני, יצאתי מתאפה. כאילו ככה, זה היה.
והיא עשתה את זה כאילו על...
כן, אשכרה, 248 מופעים כל ערב.
רגע, ובסוף הילדים העריכו אותה?
הילדים, ברור שהעריכו אותה.
כן?
כאילו...
שמע, האמת הכואבת היא שהילדים שלה, והיא לא כל כך בקשר, וזה עצוב, כי קריבה בשבילם הרבה, אבל הם לא, לפי הדיווחים, הם לא בקשר כמו ש... כמו שבריטני הייתה רוצה. כאילו, הילדים לא היו כל כך...
מה, אבל תספרי לי על הקשר עם הילדים.
אני אגיד לך מה, היא מאוד אוהבת
הילדים שלה. הם היו כבר בני 13, לא? בני 13, 17?
פחות, פחות.
עדיין הם קטנים, והם היו כל היום עם האבא.
לא, הם היו גם וגם עם האמא, גם עם האבא.
סבבה.
אני אגיד לך מה, בריטני בספר שלה לא התעסקה כל כך עם הילדים, היא לא דיברה על מה שקורה. הם איך התייחסים אליהם, היא פשוט רק אמרה כמה שהיא אוהבת אותם, וכמה שהיא קריבה עבורם בתור אמא, וכמה שהיא תעניק להם הכל. עכשיו, היא אשכרה עשתה 248 מופעים כל ערב, ללא הפסקה. מי לא היה משתגע מזה? מי היה נשאר שפוי? כל אחד היה מתחרפן מזה, ובריטני כאילו באיזשהו אופן נשארה די שפויה. די בנישה שלה, כי המוטיבציה שלה הייתה הילדים. עכשיו, בריטני הייתה לוקחת תוספי אנרגיה, שכל אחד יכול לקחת, זה בלי מרשם. ואבא שלה פשוט תמיד רצה להכניס אותה למוסד להשפוז. כל סיבה הייתה בשבילו רעילה. אוקיי? אז הוא אמר לה, תקשיבי, את הולכת להיכנס עכשיו, בגלל שלקחת תוספי אנרגיה, ובגלל איך שאת מתנגד על הבמה, אני מחליט שאת הולכת להיכנס עכשיו לשלושה חודשי אשפוז, בכפייה, ולמוסד לגלמילה. ובריטני אמרה, מה אם אני אתנגד? מה אם אני אגיד לך לא, שלא בא לי? אז הוא אמר לה, אין בעיה, תבוא איתי לבית משפט, ואת תיסי בתוצאות, את תצי טיפשה, תצי אידיוטית.
איך אפשר וכולם... לך על הבת שלך?
הוא לא אהב אותה, הוא אהב את הכסף, תמיד? אבא שלה לא באמת היה בחיים שלה, כל הזמן הזה. גם אם תשים לב, זה די הסיפור של סבתא של בריטני, שגם האבא לקח אותה למוסד לחולי נפש, והאבסורד זה שהאימא מתה, האימא לא היה לה מספיק כוחות נפשיים להכיל את הסיטואציה, אבל בריטני לא ויתרה. עכשיו, היא נאלצה לשתף איתו פעולה, כי הוא אמר לה שאף אחד לא יאמין בה, שהיא כזאת קטנה, אף אחד אף פעם לא יהיה בצד שלה, כולם יהיו בצד שלו. ובמוסד הרופאים הרחיקו ממנה את הילדים שלה, את הכלבים שלה, היא לא יכלה לצאת החוצה, לא יכלה לעשות אמבטיה בפרטיות, תמיד הייתה מוכרה לישון ב-9 בערב, השגיחו עליה כשצפתה בטלוויזיה, והיה לה אין סוף טיפולים. תתאר לך מה זה שלוקחים ממך שלוש דקות דם ביום, ואתה רואה אנשים יוצאים והולכים ואתה נשאר. הרופאים גם נתנו לה לאטיום, שזה סם מסוכן, שגורם לך להרגיש מטושטש, ובריטני לא רצתה לקחת, אבל אף אחד לא באמת שואל אותה. ואם זה לא מספיק, היא הייתה לגמרי לבד, מוקפת ברופאים, המשפחה שלה פשוט צרקה אותה למקום, ואפילו לא באה לבקר, לא אכפת להם ממנה, זה הזוי, זה עצוב. עכשיו, אנחנו הולכים לספר את הסיפור, על איך בריטני יצא מהאפוטרופוס. כאילו, תמיד בסיפורים יש חושך, 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 אבל מתישהו יש איזושהי נקודת אור. תמיד יש סוף בסוף. בסופו של דבר, כן.
יופי.
ב-2019, בריטני הודיעה על ביטול ההופעות שלה בלס וגאס, והפסיקה להופיע בתומיות. ובאותו זמן, האבא שלה נחשף שהוא חולה, שיש מתחים קשים בינו לבינה. והמעריצים התחילו לחשוד שמשהו קורה, משהו פה מסתתר מאחורי הקלעים.
רק ב-2019 נפלו לאנשים האסימון.
כן, כן, הם כאילו, הם שמו לב לזה, אבל אף אחד לא באמת כאילו הרים את היד, הרים את הכפפה. עכשיו, היה פודקאסט בשם בריטני גרם, שהוא קיבל הקלטה אנונימית, שמישהו שעבד איתה בצוות המשפטי של בריטני, ובהקלטה נאמר שהיא מושפזת מבחירה, שהיא רוצה להשתחרר גם מהאפוטרופוס. וזה הציט את האש, והאשטג פרי בריטני הפך מתיאורת קונספירציה לתנועה חברתית אמיתית. בריטני שמעה על התנועה כשהיא הייתה במוסד שבו הושפזה, ואחות אמרה לה, בריטני, בואי תראי את זה, את חייבת לראות. והיא ראתה לה פשוט על המסך אנשים שצועדים בחולצה ורודה כזאת, שרשום עליה פרי בריטני. וזה גם מה שנתן לה את המוטיבציה לפעול, כאילו פתאום היא אמרה, אימאלה, אני לא מאמינה שיש אנשים שרוצים, שמבינים את הכאב שלי, שרוצים לשחרר אותי.
ברור, מעריצים.
המעריצים שלה...
בסופו של דבר היא בית אדם.
כן, המעריצים שלה, המעריצים שלה, היא אמרה שהם באמת ראו בה, היה ביניהם קשר כאילו מאוד רוחני כזה, שבלי לדבר הם ראו עליה שמשהו קורה. אז איך שהיא יצאה מהשפוז, היא שכרה עורך דין. עכשיו, לא סיפרתי את זה בהתחלה, אבל אבא שלה אמר לה שהיא לא יכולה לקבל עורך דין, שהוא זה שצריך לבחור לה, וזה לא נכון. כל מי שלומד עריכת דין יודע שלא משנה אם הוא לא שפוי, כן שפוי, הבן אדם יש לו אופציה לבחור בעצמו עורך דין. ואבא שלה אמר לה, אני בוחר לך עורך דין, והוביל את העורך דין הכי רע בעולם. בגלל זה גם היא כאילו יצאה ככה, אתה מבין? בגלל זה גם כאילו היא קיבלה את הגזר דין הזה, שאבא שלה הוא היה אפוטרופוס שלה.
ולא עלה באמת זכות בחירה, כי העורך דין שלה לא היה כזה טוב. אז איך שהיא יצאה, היא החליטה שהיא מדברת עם עורך דין, והעורך דין הזה בעצם עזר לה לצאת מהעוול הזה שנכפה עליה. ב-2020 בריטני ביקשה מבית המשפט לשנות את מבנה האפוטרופוס שלה, כך שאביה לא יהיה זה ששולט בה, ובמהלך השנה היא הפסיקה להופיע לגמרי, ואמרה שהיא לא תחזור לבמה עד שהיא תהיה חופשייה. ואז הגיע יוני 2021, היום ששינה הכל. התנהל דיון בבית המשפט של בריטני מול אביה. בבית המשפט התגלה שבמהלך 13 שנים שבהן אביה של בריטני, ג'יימי ספירס, שלט באפוטרופוס שלה, הוא הרוויח סכום מאורך של יותר מ-6 מיליון דולר, ובנוסף הוא קיבל משכורת של 16 אלף דולר בחודש שבו הוא שכר כמנהל שלה. ובריטני עצמה קיבלה קצבה מאוד נמוכה. עכשיו, תבין איזה מתוקה בריטני. היא, במהלך המשפט, היא שילמה לו, ולצוות של העורכי דין שלו, 2 מיליון דולר. 2 מיליון דולר היא שילמה על הצוות שלו. אתה מבין איזה מוזר זה?
וואו.
עכשיו, בפעם הראשונה, אחרי 13 שנה, בריטני דיברה בעצמה בבית המשפט. במשך 24 דקות היא דיברה בבכי, בקול שבור, אבל תקיף. היא סיפרה איך הכריחו אותה לעבוד, לקחת תרופה שהיא לא רצה, למנוע ממנה להוריד את קן תוך רחמי כדי להביא ילדים ולחיות כמו אסירה.
היי, הוא מדולה אתה, זה שלה.
לא, היא מאוד רצה להביא ילדים, והיא שאלה את אבא שלה אם היא יכולה, והוא אמר לה לא, אני לא מוריד לך את קן, אני לא מאשר לך את זה, אני לא רוצה שתביא ילדים. ועלה באותה תקופה בן זוג שקוראים לו סם. והוא רצה ממנה, הוא רצה מאוד להיות אבא ולהביא את הילדים, ובריטני מאוד אוהבת ילדים, ופשוט אבא שלה אמר לה, לא, אני לא מסכים לך. והיא אמרה, אני רק רוצה את החיים שלי בחזרה. אני לא אמורה להיות תחת אפוטרופוס אם אני עובדת, מופיעה ומפרנסת את כולם, והיא צודקת. הנאום הזה הופץ בכל העולם והפך לקריאת השכמה בשבילה. עכשיו, החופש. לאחר חודשיים של מאבק ציבורי, התקשורת בנובמבר 2021, החליט שהוא מבטל את האפוטרופוס שלה לחלוטין, ובריטני פרסמה פוסט באינסטגרם שבו היא כתבה, אני חופשייה, המילים האלה נשמעות כמו חלום. מאותו רגע היא חזרה לשלוט בעצמה, בכסף ובהחלטות שלה בחיים. אז אחרי שנים של שתיקה ושליטה, בריטני ספירס סוף סוף חופשייה. אבל זה לא רק הסיפור שלה, זו תזכורת למחיר האמיתי של התהילה. היא איבדה הכל, את הילדים, את השליטה, ובכל זאת הצליחה לקום ולדבר. והיום כשהיא סוף סוף חופשייה, היא מוכיחה שיותר מהכל, החופש שווה הרבה יותר מהתהילה. יש לך משהו להוסיף, להגיד?
היה מרגש מאוד.
איך אתה מרגיש אחרי שהכרת את בריטני?
וואלה, מתעתע, אני אגיד לך את האמת, אבל אני שמח בשבילה.
עכשיו, בפרק הבא שלנו אנחנו הולכים לדבר על מייקל ג'קסון. אתה מכיר את מייקל ג'קסון?
את השם, בעקרון.
אוקיי, אז בפרק הבא של מחיר התהילה נצלול לסיפור של האדם שנחשב לגדול מכולם, למלך הפופ. וגם השנוי במחלוקת. הלו הוא מייקל ג'קסון. הילד שהפך לאגדה, האיש שלא הפסיק לברוח מהילדות שלו, והכוכב שחי חיים שאף אחד מאיתנו לא היה שורד. איך הילד מ-5 ג'קסון הפך לקינג אוף פופ, ואיך העולם שהכתיר אותו גם היה זה שהפיל אותו. אל תפספסו את מחיר התהילה של מייקל ג'קסון. תודה רבה שהייתם איתנו. נתראה בפרק הבא.